שבוע טוב. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את האירוע הזה במוצאי שבת, וזה גם, אני חושב שהאירוע הראשון, שומעים? זה האירוע הראשון שהוא באמת כל כך מיוחד, כי בדרך כלל חתנים היו ראשי ישיבות, רבנים שנמצאים כל הזמן בחזית של העשייה בישיבה, וכולם מכירים אותם. איפה הוא נמצא? אני יודע. והשנה יש לנו שני חתנים, שניהם חתנים מיוחדים, ראש וראשון גם מבחינת וקידשתו משבט הכהנים, משה מושקוביץ, מושקו שלנו, שהוא איש רב פעלים. ואני ברשותכם צילמתי איזה קטע ששאלו אותו, נדמה שזה היה אפרת קראוס בספר. עכשיו כרגיל חוק מרפי זה לא יעבוד, ברשותכם. והיא שואלת אותו, אבל איך זה מצליח לך? אני שואלת, אני מאמין בכל מאודי שהחזון מחולל יכולת. הוא עונה בלי לחשוב כמעט, אם אתה בהיר ונחוש, השמיים הם הגבול, אפשר לעשות כמעט הכל. קשה להאמין, אבל הוא מוכיח את התזה הזאת פעם אחר פעם. כשזה יגיע חזרה לגוש עציון שלאחר מלחמת ששת הימים, הוא ישיר אחריו שובל של ספקנים, ויחולל את אם המהפכות של חייו. בדיוק באותו אופן יהיה חזון, תהיה נחישות ואמונה, והדברים פשוט יקרו. וכמי שנמצא איתו כמעט כל שבוע כמה דקות טובות, אני יכול לומר שתמיד ועדיין כל הזמן החזון ממשיך לפעום, לפעם, והוא תמיד עוד דוחק בנו שאנחנו אולי ככה קצת לפעמים, כי אני כבר זקן, אז הוא רוצה לעשות אותי צעיר, שאולי נהיה יותר צעיר. אז על כל פנים, באמת השנה אנחנו זוכים לשני חתנים מיוחדים, כמו שאמרתי, מושקו וגם דוב, שהוא הרבה יותר צעיר. אבל מה שמיוחד בדוב, שהוא באמת ליווה את רבנו מורנו הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה בשנותיו האחרונות במסירות ובדבקות אין קץ. ואני הסתכלתי וראיתי ככה לאורך כל השנים את המסירות שלך, ובאמת זה דבר מדהים. אני אמרתי עולם חסד ייבנה. אנחנו נמצאים בתחילת פרקי התורה, בתחילת פרשיות התורה, ואנחנו קראנו היום את פרשת נוח, ובמנחה כבר קראנו את לך לך, ואנחנו יוצאים מן הצדיק עם הפרווה אל הצדיקים האמיתיים של העולם, שבונים חסד, שבונים את העולם בחסד, עולם חסד ייבנה. וברשותכם רק נקודה אחת בנוגע לחסד הזה. עולם חסד ייבנה, זה לא רק שיש אנשים של חסד שבונים את העולם. עולם חסד ייבנה פירושו של דבר שאותם אנשי חסד, אם הם עושים את העבודה שלהם באמת מתוך דבקות ומתוך תחושה פנימית של חסד, זה מדבק את כל הסובבים, וזה הופך להיות משהו שהוא חלק מן ההוויה של העולם, אותו חסד. ואז כל מי שבא במגע עם האנשים האלה לא יכול שלא להיות חלק מאותו מפעל של חסד. ואני אומר את זה לדור הצעיר, אם אנחנו זוכים הלילה לשני אנשי חסד של חתנים ולפתוח את השנה בשנה של חסד, אז אני חושב שכל אחד והתקשיבו טוב גם לדברים שנשמע לילה, ובעזרת השם שניקח את זה מאיתנו כדי להעמיק ולהשריש בתוכנו את מידת החסד. שבוע טוב.
אהבתי תורתך כל היום מסיחתי אני מסיחה מה תתורתך כל היום מסיחתי מה תתורתך כל היום מסיחתי המשפחה, רבנים ובעיקר בעיקר תלמידי הישיבה, אני מרגיש נורא נבוך, נורא מתרגש. זאת משימה מאוד לא קלה ומאוד לא פשוטה לבוא ובעצם לומר כמה דברים בשבחו של מושקו, גם כי הוא לא אוהב דברי שבח, מבחינת אמור מעט ועשה הרבה ותשמע עוד פחות ותעשה עוד יותר. בכל זאת, אומר כמה מילים. אני מבין מראש, בדרך כלל כשיש חתן אז מרבים בשבחים, והסכנה היא שאתה אומר יותר ממה שהוא באמת, אתה משבח אותו מעל מעבר לצורך. כאן אני בטוח שאני אשבח פחות מדי, אז זה מבחינת קצת שמרתי, רק מעיד על מה שדוע צריך לומר. ושאני רוצה באמת מושקו להודות לך שהסכמת להיות חתן. אני מרגיש כמו בגמרא בקידושין שאומרת שאם אתה, אם אישה נותנת פרוטה לאדם חשוב ומסכים לקבל את הפרוטה, אז היא מקודשת, כי עצם הנכונות שאדם החשוב לקבל זה כשעצמו נתינה. עובדה שהסכמת להיות חתן בישיבה ולקבל מאיתנו את הכבוד, מהווה מתנה גדולה עבורנו שאנחנו מחפשים פה כל השנים דרך להודות ולהוקיר ולו במתמה, ומצאנו פה איזשהו טריק למצוא איזשהו דרך לתת הוקרה מסוימת, ואנחנו מאוד מודים על ההזדמנות באמת להוקיר ולכבד את המקצת שבמקצת. הישיבה נוסדה על ידי מושקו יחד עם אבא מיטל זכר צדיק לברכה, שבעצם שני צדדים של אותו מטבע, אנשים שמשלבים חזון ומעשה. גדולתה של הישיבה לאורך כל השנים, שאנשי החזון הם אנשי מעשה, ואנשי המעשה הם אנשי חזון. וחזונו של זה לא קטן או לא גדול מחזונו של זה, עשה שזה כמו שזה, והשילוב הזה שאנשי חזון שהם גם מעשיים, ואנשי מעשה שהם חזוניים, היא מה שקרה לישיבה לאורך כל השנים את העוצמה שלה. כמובן, אני לא צריך לומר, תמך לתקוע של מושקו גדול בנקודה הזאת. כמה שבא פשט נוח. אביטל זצל היה אוהב הרבה פעמים אצלי את המדרש, שמדבר שם עולם בנוי ועולם חרב ועולם בנוי. כבר מדבר על עצמו, יש שהוא ראה עולם בנוי ועולם חרב ועולם בנוי, וזה נכון לגבי כל בני אותו הדור ברמה זו אחרת. ברוך השם מושקו הוא בארץ ויחד עם הוריו הוא הגיע לארץ הרבה לפני השואה, ברוך השם. אבל כל מי שבדור הזה אפשר לומר שהוא חווה עולם בנוי ועולם חרב ועולם בנוי, וכמובן בצורה יותר פרטנית פה בגוש עציון. מושקו עד גוש עציון בבניינה או בניינו לפני תשח, הוא ראה את גוש עציון בחורבנו, והוא זכה לראות אותה, אותו בבניינו, ולא רק בבניינו אלא מתרחב עשרות מונים. אבל לא רק שהוא זכה לראות את גוש עציון בנוי וחרבוי, הוא זכה לבנות אותו. זה לא שהוא ראה אותו בבניינו, הוא פשוט בנה אותו לחלוטין. לגבי נוח יש פרשניות שונות איך הוא בדיוק נתן את הכרם אחרי שהוא יצא מהתיבה. כנראה שבכיס שלו היו כמה זרעים, הוא הביא לו כמה זירי גפן בתוך הכיס. ויש דורשים לשבח, קודם אצל נוח אפשר לדרוש לגנאי ולשבח, יש דורשים לגנאי. נוח הכניס איתו מראש איך הגפן, כי הוא תכנן לשתות איזשהו כוסית טובה אחרי המבול, אז הוא דאג מראש להכניס את הבקבוקים איתו לתיבה, וכך היו לו גפנים מאוד מראש, אחר כך מדוסה לשבח. נוח ראה עולם שהולך לחרב, הוא ראה עולם שנחרב, והוא הבין שבתוך אותו עולם של הישרדות, בתוך אותו עולם של תיבה, הוא חייב להכניס את הניסים לבניין אחר מכן. וכבר בית החורבן, נוח חושב קדימה, איך לבנות עולם חדש. וככה הוא נוטה את הקרב, ואני מניח גם את החיטה בשאר הדברים, כי הוא דאג לא משמר את בעלי החיים, אלא גם משמר את הצמחים, שיוכל מיידית לגשת למלאכת הבנייה. ואני חושב שהדברים, אני בטוח שהדברים נכונים גם לגבי משהו עצמו, שגם בשנות בן הוא ראה היטב והכין את האמצעים לבניין, ואפשר גם לומר שהוא היה איש אדמה במובן החיובי של הביטוי, וכבר באותו עולם חרב הוא כבר מצא דרך מיידית כאשר היה את ההזדמנות לחזור ולבנות. וכאן מעצמת, כל מי שפה בצוות לפחות, קראתי בשקיקה את הספר שהוצא לפני שנתיים שלוש, אחרי השלוש, אני ממליץ לכל בחור ישיבה פה, בזמן שהוא כן יום והוא כן לילה, שיקרא את הספר. זה ממש מבחינת שמעשי צדיקים הם תמנו תורה כשלעצמו, וזה מבחינת גדול שמושה יותר מלימודה. אחד הפרקים המאלפים באותו ספר, לחזור לזה עוד רגע, זה הפרק הקפריסין. שאת הפרק המחנות העקורים שם בקפריסין, מסביב יש כל מיני מרת, כל מיני עולמות, ובנייה של אנשים שבאו בתוך עולם חרב, לא משהו רק היה תקופה הזאת בחייו, רק היה נמצא שם פשוט לתת מרגוע לעם שרידי חרב, פשוט לעודד אנשים ולעזור להם, היה אפשר לומר שבזה כבר מילא את חובתו בעולמו, רק מהקצת המצוות שאותן שם על אותן נפשות מסכנות ומוצקות, וזה כאמור מלטפל בעולם חרב ולבנות אותו מחדש. אותם אנשים שמושקו פגשם בקפריסין באו ארצה ונלחמו, חלקם גם נפלו לא עלינו לאחר מכן, והם היו מבוני העולם אחרי שמושקו עזר לבנות אותם שם מעולמם החרב. נוח, כפי שהרב ברוך כבר רמז, שונה מאברהם במובנים רבים. בדרך כלל בחזד, ושוב, כמו קודם אצל נוח, דורשים אותו לגנאי ולשבח. זו העובדה, כתוב שנוח בא לתיבה מפני מי המבול. יש דורשים לשבח, אבל יש דורשים לקנאי שנוח, ורש"י מביא את זה, נוח מקטני אמונה היה, עד שהמים לא הגיע לקרסוליים שלו, הוא לא נכנס לתוך התיבה. זה בעצם, אותו דבר אגב, לוט רוצה לסדום, והתמהמה, והציג אנשים בלוט, עד שממש ההפיכה לא מתחילה, הוא פשוט לא יוצא. יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שגם עושים דבר נכון, דבר נדרש, כי הנסיבות מכריחות אותם. אין ברירה, אז בכוח הנסיבות הם נאלצים במרכאות לעשות דבר, את הדבר הנכון. יש אנשים שתוסעים יוזמה, שולחים קדימה, שלא חושבים דוגליות, הם חושבים ארבע צדים קדימה, ופה אני צריך להפעיל את מה שמשהו עושה, זה שליחות ואימן. חי בתחושה של שליחות, ודוגמה מצוינת, הסיפור של קפריסין, כפי שתואר שם בספר, בעצם שלפו אותו מתוך גוש עציון, מתוך כל העשייה פה בגוש, ותלכו שלחו אותו כי צו השעה וצו התנועה וצו ההיסטוריה בעצם אמרו שצו של אנשים בקפריסין, ואדם שחי כמו כהן אז הוא עושה, הוא משרת איפה שצריכים אותו, והשליחות הזאת מלווה ביוזמה, וכמובן זה לא עד שמאה מבול מכריחים לעשות משהו, כאילו הגוש דון נבנתה כי אין ברירה, חייבים לבנות, נבנתה מתוך יוזמה ושליחות. אני רוצה לציין דבר נוסף. רב עמיטל זצ"ל היה אוהב לדבר על ההגדה של החורבן. רבן יוחנן בן זכאי מגיע לקיסר הרומאי, הוא מבקש ממנו, תן יד את חכמיה ותן לי רופא שירפא את הביצדו. רב עמיטל מסביר תמיד מה החשיבות באותו רופא שירפא את הביצדו, שכאשר אדם עוסק ועצית עם ישראל והוא רואה את עד ישראל ואת הצרכים שלו וצו השעה וכו', הוא לא שוכח את היחיד ואת המסכן ואת הפרט. אנחנו רואים את זה בעבודה משותפת, הכל צעד ושם, מצד אחד חלומות וחזונות וראיית העתיד, גדלוס, מכני הדאגה גם לפרט וגם לאדם הבודד. בספר זה בא לידי ביטוי שם בקפריסין, שוב פעם, שזה פרק מעורר השראה, הטיפול באנשים בודדים, להבדיל, נדע, מושקו, עם אבא רניקה משכבו, תכנן עולמות לגבי עולמות, וכשאבא היה לאחר מכן, בשנתו האחרונה, קצת חלש וחולה, מושקו פעם אחר פעם בא אליי ודיבר איתי על הצרכים הפרטיים, אחרי מהדברים הפשוטים ביותר, הרופא שפטר מצדוק, לא פעם או פעמיים הוא זימן אותי ודיברנו איך הוא יכול לעזור, איך הוא יכול לפתור בעיה הכי קטנה. אז פעם אחת הוא דיבר איתי, בוא נוציא את כל הכתבים, שזה איזשהו דבר גדול, יבנה וחכמיה. פעם שהוא דיבר איתי ממש איך אפשר לעזור, שיהיה קצת יותר קל מהמכונית למדרכה וכן הלאה. והאדם שיודע לראות את הפרט, לא את הכלל, הרבה פעמים יש אנשי חזון ששוכחים מהפרטים, ויש אנשי פרטי שוכרים את החזון. יכול לשבת את החזון והפרט היא תכונה מופלאה, כי הרי יש לי חזון כזה גדול, מה זה עוד אדם, אדם פה, אדם שם, ודווקא מרת אדם מעמיק וגדול באמת מבין שאסור שהחזון יסתיר את הפרט ושאסור שהפרט יסתיר את החזון. בקשר לזה אני עושה ממשהו, חזרתי הלכתי מאבון רקבל משקבו, הלכנו לנחם אבלים כשחיים ישראלי זל נפטר. הוא היה איש רב פעלים ביותר, וסיפרתי אז לאבא שנודע לי בכל מיני מקורות שמושקו המשיך לבקר אותו גם שכבר ירד מגדותו, הוא שם בפנסיה ולא בקו הבריאות, המשיך לבקר אותו פעם בשבועיים נדמה לי, זאת אומרת היה הולך לבקר אותו את שדים כסדרם. אבא אמר לי אז, יש למושקו תכונה מופלאה, זאת הנאמנות, והיא פחות בולטת בעשייה, היא פחות בולטת כל מכיר את איש החזון והמעשה, אבל הנאמנות, ואגב גם המפעל פה זה נאמנות לחברים מתשח, תכונת הנאמנות היא תכונה של אדם שחי עם איזה אמת פנימית. לא מקווים לזה, זה לא אמור להתפרסם מפעם, אבל לא אמר לי זה בשביל פרסום, ואני מרשה לעצמי כי הוא חתן כרגע, אבל בסופו של דבר נאמנות מניחה על אמת פנימית. אסיים במושקו, מי שלא מכיר, הוא אמרתי לך אנשי המעשה, אנשי חזון. מושקו פרסם סדרת ספרים על התורה, אחרי הכרח הבראשית פה לפניי. זה לא סתם ספר, זה ספר שמקבץ פרשנים שונים, ויש בהם דפי עבודה בעצם שאני אתן לך חומר מחשבה ואתה תחשב לבד. ובפרשה שלנו, פרשת נוח, הוא מביא פה קטע מהרמב"ן. הרמב"ן מדבר שם איך כל החיות, הפילים, הדינוזאורים וכל אלה, איך נכנסו לתיבה, בעיה ידועה, איך התיבה יכולה להכיל. הרמב"ן אומר שאין ברירה להניח שיש שם נס, נס מחזיק המועט את המרובה. ואז הרמב"ן שואל, אם זה נס, למה לבנות תיבה כל כך גדולה? אם תאמר, יעשה לה קטנה ויסמוך לנס הזה, ראה השם יתברך לעשותה גדולה כדי שיראו אותה בני דורו. קיצור, זה חלק מהתוכחה, פרסומי ניסה וכו'. ואז ברמב"ן דעה שנייה, ועוד עשה אותה גדולה למעט בנס, כי כן הדרך בכל הניסים שבתואר בנביאים לעשות מה שביד אדם לעשות, והשאר בידי שמיים. אדם צריך לעשות את המקסימום שמוטל עליו ולא הלך למחר לגמור, אבל אתה חייב לעשות את המקסימום שאתה יכול, כל השאר בידי שמיים. כותב פה מושקו בשאלות ההנחיה שלו, הרמב"ן מעלה כאן שאלה עקרונית לצד קושי מציאותי, התוכל להסביר דבריו. אז אני אנסה, אני מבין מה התשובה של מושקו. התשובה שלו היא, כפי שהרמב"ן אמר, כי כן הדרך לעשות מה שביד אדם לעשות, והשאר בידי שמיים. ואין ספק שאת ההכרעה הזאת בגבי הרמב"ן הזה שהוא מבקש שאנחנו נחשוב על זה, מושקו החליט בגדלוס, וכפי שאמרנו קודם, ממנו תראו וכן תעשו. אנחנו מקווים באמת שכל אדם, כל בחור שיושב פה, ישתדל בחייו לתרום לעם ישראל ככל שיוכל, מתוך שליחות ויוזמה, וילך בדרכו וישיר את עם ישראל איש איש בדרכו. בזה בעצם סיימתי, אינני גם ככה הערכתי. אני רק רוצה אומרת, אני מודה שאני ביקשתי לא לדבר את זה שיציג את דוב, בגלל שאני מרגיש קרוב מדי, אפשר אולי לומר, ואני לא בשל, ולא, אני כמובן, כלומר, מה שציינתי פה על הדאגה לפרט ותכונת הנאמנות והגדול לימודה יותר משימושה, צריך גדול שימושה יותר מלימודה, ודאי ודאי נכון. אני באמת בכוונה ביקשתי אדם קצת יותר רחוק, ואני מתעניין על הדוב אחרי זה בסוף פרטית את מה שבאמת על ליבי, אבל בינתיים רק אומר אותה נאמנות דוב ואותו שימוש שיהיו אות ומופת לרבים, ימשיך ללוות אותך לאורך כל ימי חייך.
אחד הדברים שאני את מושקו זאת העובדה שרוב האנשים פה לא מכירים אותו, ואני חושב שהצנימות הזו מלמדת הרבה. אז משום כך אני חושב שכדאי להציג כמה נקודות מרכזיות בחייו של מושקו כדי שיהיה לנו רקע לפני שמתחיל אותו. ובכן, מושקו נולד בתל אביב לפני קצת יותר מ-90 שנה וגדל בתל אביב. זאת התקופה הראשונה. הוא למד אחר כך, הוא הגיע בצורה מופלאה למקווה ישראל ולמד שם, והפך להיות מומחה לגידול צאן. כמו שקוד תתקן אותי אם יש איזה...
רועה צאן.
לאחר מכן הוא היה המקים או אחד המקימים העיקריים בגרעין שנקרא גרעין מסורות. הם התארגנו בכמה מקומות, ולבסוף לאחר מאבקים כאלה ואחרים הם הגיעו פה במסורות יצחק. הם הקימו את היישוב שנקרא מסורת יצחק, המילה יצחק היא על שמו של הרב יצחק הרצוג. תקופה קצרה לאחר מכן נקרא, מה שרב משה הזכיר, נקרא מושקו אל הדגל לצאת מהמקום הזה, למסור למרות שאשתו וביתו כבר היו פה, ולצאת להיות שליח במחנות עקורים בקפריסין. אנשים שבים על השואה. ובעבודה הקשה שהוא עשה שם, זה אני ממש מסתיים מה שאמרת שאמר. זה אחד הפרקים הכי מרגשים בספר. אני רוצה לראות לכם את הספר, אני אומר לכם, זה ספר מרגש. ספר מרגש. חבל שלא הביאו פה כמה ספרים במחירה.
כמו שאלה.
אני אומר, זה באמת ספר חובה. תקופת קפריסין, כשהיה בקפריסין, בצערים הרב, אותה תקופה נפל את משהו. ואחר מכן היה תהליך השיקום של היישוב, של המושב, של מסורות יצחק, כמו שכולנו יודעים, ומושב כמובן היה שם המקימים, ואחר כך הופך להיות במשך עשרות שנים ראש המועצה האזורית שפיר, או אחר כך מה שקראו מרכז שפירה. ומהמקום הזה שלו הוא התחיל להיות מנהל דברים שהם הרבה מעל ומעבר למועצה, עם כל הדברים העצומים שהוא עשה שם. ואחרי מלחמת ששת הימים הוא זה שמשם התחיל את החזון העצום והגדול של הקמת גוש עציון מחדש, החלום על מרכז אזורי, על ישיבה, כפר עציון, כל הישיבים שאנחנו רואים בו. ובסוף מבחינה יישיבית גולת הכותרת העיר אפרת. כל זה חזה מושקו וביצע, צריך להבין, אל מול קשיים בלתי רגילים ומחסורים בלתי רגילים, והצליח להבין את זה לכולם. עד היום מושקו הוא מנכ"ל הישיבה, ראש הנהלת הישיבה יושב בכל הישיבות, מנהל אותם. אני רוצה רק לסיים את הקטע הפתיחה הזה, כי אחד אחרי שמה שהוא מדבר אני אספתי קצת מאנשים שאלות שאלות עוד כבר אותם לנקות. אני רוצה לסיים את זה בסיפור אחד קטן. לפני כך וכך שנים באתי למושבו, אמרתי לו, תשמע, יש איזה אברך בישיבה שמגדל עוצמה, יש הרבה עולים חדשים ואף אחד לא מטפל בהם, יש נערים שלא מצליחים להשתלב בחינוך, והאברך הזה לקח על עצמו להצמיד לכל בחור לעולים חדשים, להצמיד להם ישראל לעוצמה פרטית. והוא התחיל לעבור מעיר לעיר, מכפר לכפר עם האוטו שלו, והוא מנסה לשדך ישראלים לנערים עולים חדשים. הוא עושה את זה לבדו, הוא עושה את זה מכספו, הוא עושה על אלפי קילומטרים ברחובים. חייבים לעזור לו, כמו שאתה אומר, אין בעיה, תביא אותו, אנחנו נאמץ אותו. זאת הייתה תחילה של ארגון שנקרא ארגון ידידים. האברך זה הרב שמואל לורץ, היום בשישיבת מיכאל, שהוא גם עד היום מנהל, הוא הנשיא, הוא הדבר של ארגון ידידים. מושקו הוא יושב, מושקו הוא ראש ההנהלה. עד היום אנחנו נפגשים מדי שנה בישיבות ההנהלה שמושקו מנהל אותם, של ארגון ידידים, שהוא אחד מארגוני ההתנדבות, רגע, אני חושב שהוא הכי גדול בארץ, שהסך הפעילות שלו מסתכם בעשרות מיליוני שקלים בשנה, ומושקו שמיד זיהה אימץ, דחף, זה אימץ, זה מייצג לדעתי את כל הגישה שלו להתנהלות וליצירה ולעשייה. בבקשה,
משהו. אני נרגש מאוד אחרי הדברים הרבים ששמעתם פה. אני מתכוון שאני אנסים להיות ראוי להם. באופן דבריי אני רוצה לחזור ולהביע תודה לראשי הישיבה השליטה, לכל אנשי הישיבה, על הזכות אשר ניתנה לי להיות חתן תורה בישיבה. זכות גדולה היא, ואני יודע להעריך עד כמה הדבר הזה חשוב לנו ולכולם. לפני שאני אומר את הדברים שעבורם אני מקריא לכאן, אני רוצה לומר לכם שניים, שלושה משפטים בתורה. סוף לסוף, התחלתי כזה חתן תורה. אפתח במילה קצרה הפעם מהתלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי שואל בחגיגה בדף בית, מדוע התורה פותחת בבית שלשון ברכה ולא באלף שלשון ארירה? וכך נלמד, ולמה בבית שהוא לשון ברכה ולא באלף שלשון ארירה? אמר הקדוש ברוך הוא, איני בורא את עולמי אלא בבית, שלא יהיו כל באי עולם אומרים האח העולם יכול לעמוד, ונברא בלשון ארירה, אלא הרי נברא אותו בבית לשון ברכה ואולי יעמוד. לכאורה נשאלת השאלה, הרי בעוד בית אפשר למצוא מילים שליליות כמו בגידה, בושה, בוז וכולו, וכמו כן בעוד א' אפשר למצוא מילים חיוביות כמו אהבה, אחווה וכדומה. נראה לתראית שהתורה פתחה בבית כיוון שבית הכוונה היא שניים, יש וזולת, והמטרה המרכזית של התורה היא להשפיע שפע טוב על הזולת. השרה הגדולה ביותר היא האלף, התפיסה של האדם שעומד במרכז העולם. אנוכי זה רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו לעומת זה צריכים להיות יחד שותפות גדולה לבצע את תפקידנו בתיקון העולם ובבניינה של תורה בארץ. ועכשיו לנושא שעברו אני מקריא בזכר. אני שמח על כל הזדמנות שניתנת לי לפגוש את הציבור הנפלא הזה של בחורי הישיבה ולספר להם קצת על המתרחש, ואולי יותר על השורשים למקום שבו אנחנו נמצאים. ואני חוזר, אנחנו מדברים עכשיו על התקופה של אחרי מלחמת, סיום מלחמת עולם השנייה, על סיום מלחמת עולם השנייה. אנחנו נמצאים בארץ תחת שלטון ברית עוין שמונע מאיתנו עלייה לארץ, שלא מאפשר לנו לרכוש קרקעות, והיישוב היהודי עכשיו זה אתה רק שומע על הבשורות הנוראות על השואה, ואנחנו עומדים תמהים ומגלגלים לעצמנו מה אפשר לעשות במצב כזה, היכן ניתן לקיים את התפקיד שלנו לעזור למען שעם ישראל יוכל לשבת בארצו. באותו זמן פנה אלינו הסוכנות, המוסדות הלאומיים, אז זאת לא הייתה מדינה, זה חשוב לדעת כך, וביקשו איתנו לעלות להתיישבות לאותו גרעין שאני אחד החברים בו, שנעלה להתיישבות לאזור זה, להיות יישוב שלי ליד ספר אצלו. אני חייב לומר לכם, כל התנאים ללא יוצא מהכלל היו נגד. האדמה שטחית, רדודה, שקופת רוחות, ללא חפה של שטחים גדולים, חוסר מים, חוסר תחבורה למקום, ללא יישוב יהודי שכן, אלא רק יישוב אחד, ערבים בסביבה, כל מה שאתם רוצים פה היה לא טוב. אז מה ניסו לשכנע אותנו שכדאי לנו לעלות להתיישב כאן? שלוש סיבות. הסיבה הראשונה הייתה, נו, אתם בטח יודעים, אנחנו נמצאים בשביל העקדה שבו הלך אברהם אבינו עם בנו יצחק להר המוריה. לא ידענו אז עד כמה ששביל זה יחזור ויהיה עוד עקדה. נימוק שלי היה, אתם יודעים, אנשי ההר מאריכי ימים, בקפקז אנשים חיים מעבר לעם שנה, וכן גם אתם תאריך הימים. ודבר שלישי היה, נימוק שלישי מאוד חשוב, מבלי לומר שאנשי השפלה הם שפלים, אבל אנשי ההר הם בעלי חזון, בעלי פריאה למרחוק וכו' וכו'. אני מספר את הסיפור הזה משום שזה בא להגיד, אנחנו באנו לכאן ביודענו יפה שאנחנו הולכים למקום קשה, אנחנו לוקחים על עצמנו את המשימה באשר קיבל על עצמנו לאתר את ירושלים ביישובים יהודיים. האמת ניתן לאמר, המלחמה נכפתה עלינו. לא רצינו במלחמה, אנחנו רצינו לחיות בו בשלום. הגדולה האמיתית לדעתי חברי היישובים כאן היא בזה שהחליטו לבוא לכאן לחיות במקום ולהקים פה יישובים יהודיים. אחרי המלחמה הנוראה שבה נהרגו 240 איש, רוב חברי קיבוץ כפר עציון ועוד חברים מהיחידות השונות, החברים הלכו בשבי, חזרו מהשבי, הקימו מחדש את יישובם. מסעות יצחק הוקמה בדרום, בשפלה, ועל ידינו אינסורים, וכך ניסינו לבנות מחדש את ביתנו, משפחותינו. חלפו 19 שנה, והנה פרצה מלחמת ששת הימים. הקהל שיושב כאן, ברוך השם צעיר, ולא זוכר את התקופה הנוראה והקשה שהייתה אז בארץ. הייתה אז הפתיחה הנוראה, האחרון שיחבא את החשבל בלוד. הייתה אדירת נחיים, לא ידעו מה יקרה. אז מסבידנו אויבים קשים מכל ארצות השכינות. והנה פרצה מלחמת ששת הימים, ובבת אחת, ישועה גדולה שאין דוגמה לה, תוך 6 ימים עם ישראל פתאום הפך להיות ניסי ניסים גלויים בכל יום, והמלחמה נסתיימה תוך הצלחה יוצאת מהכלל. כל ארץ ישראל המערבית בידינו, ועם ישראל חוגג ושמח. בתוך השמחה הזאת נוצרה האווירה שהוא כל כך טוב, כל כך יפה, שברוך הוא כל כך מסייע לנו, אז בעצם אנחנו כבר לא צריכים לעשות שום דבר. כאן התחילה הבעיה. לא אסתיר מכם, הייתה ישיבת ממשלה, ובתוכה זו הייתה ממשלה של איחוד לאומי, כל המשרד, וביניהם גם הליכוד, שהיה לפני כן באופוזיציה, והממשלה הזאת החליטה שאנחנו רואים בשטחים, אני מדגיש את המילה שהומצאה אז, בשטחים קלף מיקוח להסדר עם הערבים. על המסמך הזה חתום גם מנחם בגין. ובכן, מצד אחד ישועה גדולה, ניסי ניסים ואמונה בסייעתא דשמיא הענקית שהייתה, ומצד שני אווירה של בעצם מי יודע מה שיהיה. זו הייתה ההזדמנות שאני ניסיתי לנצל אותה יחד עם חבריי, בבקום הזה של חוסר בהירות, שאי ידיעה לפנות לממשלה ולבקש לחזור לגוש עציון. על גוש עציון לכאורה לא היה ויכוח, משום שכולם הסכימו, הרי זה היה פעם יישוב יהודי. ובכן, לכתחילה מי יערער על כך שאנחנו צריכים לחזור לכאן? אבל מי ההכרה העקרונית הזאת, ועד למעשה המרחק היה גדול. לא אלאה אתכם עכשיו בסיפורים קטנים שמשמעותם הייתה איך ששרי הממשלה לא ידעו איך להגיע למה שאותו אנחנו רצינו, והסיסמה האחת והיחידה הייתה לגוש עציון כמובן אנחנו מסכימים, בסדר, אבל נראה, נבדוק, נעשה וכל. ההצעה שלנו הייתה אנחנו מקימים יחידה, ישיבת הסדר. ישיבת הסדר עוד לא הייתה, השם הזה עוד לא היה כל כך ידוע. הייתה סך הכל ישיבה אחת, ישיבת קרם ביבנה. אם כן, באנו לממשלה בהצעה להקים ישיבה על קבריהם של הנופלים בכפר עציון. אנחנו הולכים לחזור למקום, להחיות אותו מחדש. והשאלה האם אנחנו מקימים פה יישוב הייתה משנית, משום שהממשלה לא יכלה להגיד מה אתם הולכים להקים ישיבה, אז באו לבטח, אתם תהיו שבשם באיזה מקום. בקיצור, בדרך זאת קיבלנו הסכמה להקמת הישיבה, והיא הייתה למעשה הגורם שעל ידה יכול להקים גם את היישוב שאחר הפך להיות אלון שפור. אני רוצה עכשיו לנגוע ולהסביר עד כמה הישיבה הייתה הגורם המוביל פה בעסק הזה. היה לנו סייעתא דשמיא ענקית, מצאנו גדולי תורה שעומדים בראש הישיבה, יכולנו למצוא את התנאים המתאימים לעניין בזה אנשים שונים, גופי ממשלה שונים שיעזבנו. כל אחד לא העיז להגיד שהוא לא, מי העיז להתנגד לגוש עציון? בקיצור, העזרה הזאת שניתנה לנו לפעמים בחצי פה, לפעמים שלא מתוך רצון, לפעמים אפילו שלא על דעת המפלגה שאותו שר מייצג, אולי תראו את התמונה מאוד מעניינת על הפתיחה של הקמת אלון שבות, תראו שם על הבמה יושב השר שלטוב ממפ"ם, שהייתה מפלגה שהתנגדה בפירוש לחזור לשטחים, אבל למצוא את פוזיציון אז הוא בא גם לנסיבה הזאת. לא עליה אתכם גם בסיפור שהשר השיכון בזמנו, דוד לוי, בא באחת ההזדמנויות שעשינו מסיבה לכבודו בעיר אפרת, ותפח לי על השכם ואמר, המזל שלך שלא האמנו לך. לו היינו מאמינים לך, לא היינו נותנים לך. אז הבנתי רק את הסיפור, שבעצם כל סייעתא דשמיא הגדולה שהייתה לנו הייתה בכך שאנשים חלקם לא העיזו להגיד לא, וחלקם על מנת להיות שותפים בהצלחה אחרי זה שהוא בא לאפרת וראה שהעיר הזאת ברוך השם גדלה, אז הוא היה מאוד מאושר לדעת שהוא משר השיכון נתן יד לעסק הזה. אנחנו באנו במסיבה במקלט בכפר עציון, ובא שר השיכון בזמנו היה זה אפשר, והניטל תצל בא ושאל אותי, בוא תגיד לי מה אפשר להציע לו לבקש, מה הוא יכול לתת. עפצו לרעיון, אתה יודע מה, בוא נבקש שיכון לבחורי הכולל. אז הוא לא יודע מה זה כולל, אתה להסביר לו מה זה כולל. שיכון לבחורים צעירים שממשיכים ללמוד פה. שיכון לזוגות צעירים, כמה בתים אתם, כמה יחידות דיור אתם צריכים? 50 יחידות דיור. בסדר, ה-50 דירות האלה עומדות היום כאן בזכותה של אותה פנייה של רב אביטל בשיחתו עם השר. אני בא לספר לכם סיפורים קטנים שמשמעותם היא אחת. הייתה פה מסירות נפש והיה פה עניין שהאמנו בתפקיד שאנחנו לוקחים על עצמנו, ואולי זאת היא נקודת הנפתח של כל השיחה שלי פה. אני שואל את עצמי לא פעם, בזכות מה זכינו לכל העושר הגדול הזה שאנחנו היום יכולים להגיד בשקט באמת שגדול כל הבית האחרון מהבית הראשון. אין ספק בדבר שהישיבה הייתה זאת שעל ידי היא הייתה הגורם הדוחף והמוביל לקיומו של אותו אזור שלם של יהודים שיושבים פה היום. אולי מספר סיפורים שמסביב לעניין הזה. וגם כדי להסביר את ההתייחסות לכאן, גם לתת להבין שההסכמה לעלות להתיישבות מעבר לקו הירוק לא הייתה החלטת הממשלה. זו הייתה תפילה איטית של אף לאף. אחרי שאנחנו באנו וכאן, אתה לא יכול להגיד לנו שלא נהיה פה. ובכן, אחרי שהיינו פה, אז ההחלטה להקים יחידת הסדר שאתה מסגר הנחל הייתה צריכה להיות כפתרון איך לצור, למה שבחרים יהיו פה. לאחר מכן הוקמו היישובים אחד אחרי השני. אחרי שהקימונו את היישוב הראשון, כפר עציון, בא אלון שבות, באתי בהצעה להקים את אלון שבות כמרכז אזורי. שאלו אותי, איזה מרכז אזורי? בקושי יש לו פה בקושי קיבוץ אחד, מה אתה צריך פה מרכז? אמרתי להם, נכון, אבל אני זאת המלאכה שאני יודע אותה במרכז שפירה, קבוצה אזורית שפיר, הקימונו את המרכז, אנחנו צריכים פה מרכז אזורי. התנאי היה מרכז אזורי בסדר, אבל תקים כמה יחידות דיור בשביל הציבור שעשוי להיות פה במעוניין בעבודה. הממשלה נתנה את הסכמתה, מכאן צמח אחר כך הרעיון של בני ביתך, ששוב, היישוב הזה היה הראשון בו שהשיטה הזאת החלה. הקמת המרכז האזורי כאן ניתנה כעבור זמן קצר, שהיו פה 70 משפחות בערך, אני פניתי לתושבים כאן וביקשתי שאנחנו רוצים עכשיו לפנות הממשלה להרחיב את היישוב ל-250 משפחות. קם אחד החברים, איננו לכם, לא אצטט את שבוקומן, ואמר, נכון, אתה צודק, אתה באמת, כמעט אתם יושבים בלב השמנת, ולמה לא תיתנו גם לאחרים לבוא? אז אמר, נכון, אנחנו בלב השמנת, אל תבוא לדלל לנו את זה לבן. השמנת הזאת והלבן הזה, היום, ברוך השם, נכתוב 700 משפחות. אם האחירה באה תיאבון, הישיבה הייתה זאת שנתנה את הדחיפה לאלון שבות, אבל היא גם נתנה את הסיכוי לבוא בקביעות חדשות. באנו לממשלה בהצעה להקמת יישוב עירוני. איזה יישוב עירוני? לשמה צריך פה יישוב עירוני? אמרתי להם, לטובת ההתיישבות כאן, אין סיכוי שאנחנו נצליח להביא אין המתיישבים להתיישבות החקלאית או הכפרית. הדרך היחידה שאנחנו רוצים להביא פה הרבה יהודים להקים פה עיר. בסדר, אתה רוצה להקים פה עיר, בסדר, תחפש שטח. אני לא אלאה אתכם עכשיו בסיפור איזה שטחים הועלו והוצאו. בקיצור נמרץ, לבסוף מצאנו שטח שתחילתו הייתה 70 דונם. על 70 דונם הראשונים בנינו את השכונה הראשונה של היישוב שאחר מכן הפך להיות לעיר אפרת. גם שמה, באפרת, באנו בהצעה מיידית להקים מוסדות חינוך. שוב, התורה מובילה פה את המהלך. אנחנו היום נמצאים כבר במקצית התוכנית הגדולה. אנחנו דיברנו על אפרת, היום דבר על 25,000 יהודים במקום, אנחנו כבר היום נמצאים במקצית. בכלל, אני רוצה לחזור ולהדגיש את המקום החשוב שהישיבה תפסה במהלך הזה של הקמת הישובים בגוש עציון. היה זה בהתחלה הרב עמיטל זצ"ל, שלא רק יעץ לי בעניינים השונים שבהם אנחנו עסקנו בישיבה, אלא גם מעבר לכך ראה לנגד עיניו שהישיבה היא מובילה פה את המהלך, ולכן גם נתן תקיפה לרעיונות ולמחשבות שונות שאנחנו לאחר מכן יכולנו לפתח אותן. לחזור במספר נקודות על הרעיון של יישובי הגוש כאן, היה גם עניין שרצינו להוכיח שהציבור הציוני הדתי הוא עומד בראש המאבק למען הרחבתה של ארץ ישראל, אבל לא לדבר דברים גבוהים, לא ללכת על תוכניות שאין להן סיכוי מעשי, אלא להוכיח בפועל שהנה הוא עושה את זה. החשיבה לגוש עציון לכן קיבלה מיד בהתחלה את הקונצנזוס של כל המפלגות בארץ הסכימו, כך שהגוש עציון אין ויכוח, זה היה שם פעם שלנו, אז תפקד יש לחזור לשם. ואכן התנועה הציונית הדתית הקימה כאן את הבסיס לכל הנעשה פה, וגרעתה שוב בראש ובראשונה את העניין של לימוד התורה, הישיבה, לאחר מכן הישיבה שהיא פיתחה את שעריה למכללה, לאחר מכן בית המקדש הגבוה במגדל עוז. זו הייתה המטרה. אנחנו מקשיבים פה את הרעיון של חינוך לתורה במובן הכלל ישראלי. אנחנו פותחים את שערינו למען לענות לשאלות של העם כולו. אנחנו היום נמצאים באמצע, עוד רחוק מלהיות, עדיין יש לנו מה להציע ומה לפתח. אני מדבר על תוכנית הרחבת מוסדות החינוך שלנו. היום לומדים בחינוך של לשכת הראשון, דהיינו הישיבה, המכללה ובית המדרש הגבוה לנשים, כ-2,700 חניך. אנחנו רוצים להכפיל את זה ב-5,000, ויחד עם זה להכפיל את יישובי המתיישבים היהודיים באזור הזה בין ירושלים לחברון, לא כולל חברון, ל-100,000 מתיישבים. אנחנו היום בשליש הדרך לחץ כזה, ואם נצליח להרחיב את היישובים הקיימים ולפתח יישובים נוספים, שאנחנו היום גם באים ומדברים על כך. גם פה הישיבה מהווה חוד חנית בתביעה כלפי הממשלה. אנחנו, זה כבר לא סוד, אנחנו קיבלנו את האישור העקרוני משר הביטחון להקמת, לרכישת המחנה הצבאי חטמ"ר עציון, שאנחנו מקווים להפוך אותו לשכונת מגורים של 500 יחידות דיור, שזה אסור לקרוא לו יישוב חדש, והממשלה החליטה שאיננה מקימה יישובים חדשים בארץ עכשיו, אז זה יקרה שכונה נוספת של אלון זבות, עם עוד 500 יחידות. אנחנו מדברים על גבעות, היישוב שכבר קיים לכאורה, אבל למעשה נמצא במצב מאוד מאוד בעייתי, ולא תיכנס לפרט במה ולמה. וגם כאן האפשרויות הן גדולות, אנחנו מדברים שם על 1,400 דונם אדמה ממשלתית, שכרגע יש לי שבעל וטוען שיש לו קושן בזמן הטורקים, ועל כן זה אולי יש לו משהו להגיד. אני מקווה שגם זה נוכל להתגבר. הבעיה שם יותר בעיה של בתוכנו, בתוך היהודים. אם נצליח גם שם, אז חייב להיות גם גבעות, תוכנית גדולה מאוד להקמת יישוב חצי עירוני או עירוני שיגדיל את ה... אוכלוסייה במקום. ומותר להדגיש שביתה עילית, שהיא אומנם לא בתוך גוש עציון, אבל יחסית קרובה מאוד, משמעותית מאוד גם מבחינה ביטחונית, יש לה משמעות רבה לעת עצם קיומה לסביבה שאנחנו מדברים עליה. אנחנו גם רואים עינינו את התוכנית הגדולה שמרכז האזורי הזה של גוש עציון יהיה נקודת מוקד לא רק לחינוך שלנו פה במקום, לאנשי האזור לכלל ישראל. אנחנו נאמין את המקום גם כמקום לפיתוח בתיירות, בתעשייה, בהייטק וכדומה, שאנחנו מנסים כרגע להוביל בכמה צינורות למען לקדם מעצות כלליות יותר, ששוב, ככל שזה נשמע משונה, הישיבה, למרות שזה כבר לא עניין ישיבתי, הישיבה מהווה פה את הגורם שאנחנו יכולים תמיד להוכיח. אתם רואים, הישיבה הזאת שעשתה מה שעשתה עד היום, והנה היא ממשיכה ומקדמת. אני רוצה לסיים את התגלות שיש לי הרבה הרבה סיפורים לספר לכם, שכמובן חלקם הגדול גילויים וחלקם הגדול שמעו כבר פה כמה התאמיות. ולומר לכם, אחרי שהישיבה יכלה לעשות מה שהיא עשתה, מה יכולים אנחנו היום לבוא ולבוא מעצבנו ומהציבור של שלך? אני חושב שחלק חשוב מהעבודה שאנחנו מנסים להשקיע פה בכם היא השליחות שאנחנו מבקשים מכם, שליחות למען העם. כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו. בכלל, המחשבה הזאת שצריך לבוא מישהו גדול, מנהיג במדינה בינלאומית, לא תמיד מוכיחה את עצמם. לפעמים דווקא מלמטה, מן העם, אתה יכול להגיע להישגים גדולים ולהוביל את הדברים שאנחנו רוצים להוביל אותם. יש פה כבר נאמר לפני כן, האמונה מביאה לרצון והרצון מביא ליכולת. אני חושב שאנחנו יכולים לבקש מאיתנו שכל אחד מאיתנו יעשה בשני השטחים העיקריים שעם ישראל היום צריך לעשות. אחד בקשר לחינוך, וזאת הישיבה יכולה להופיע, הישיבה והמכללה על מוסדותיה. אנחנו באים לחנך פה אנשים שמחר ימסרו את נפשם למען החינוכו של הדור הצעיר, ובאותה מידה גם לבוא ולהתיישב בסביבה הזאת כאן. אני חושב שבוגרי הישיבה נמצאים בו בסביבה ומהווים חלק מאוד רציני ביישובים המוכים לכך. אני מקווה שבשיחת השמיים הגדולה שצחינו לה נמשיך להאדיר את קיומה של תורה בקנאה של ארץ ישראל.
מישהו, שכוח גדול. אנחנו דווקא אין לנו הרבה זמן כמובן, זה כמה דקות, אבל דווקא אנחנו מתעניינים בסיפורים הקטנים, כי הסיפורים הקטנים זה באמת ככה מה שאנחנו גם בסוף אולי נזכור. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל לפני כן, ביאליק אומר, התדע מאין נחי את שירי. אני רוצה לשאול אותך, מאין נחלת את שירך? מאיפה הכוח הזה, העוז הזה, שאתה מראה לנו, שאתה מספר עליו, מה שהצלחת להקים, מאיפה שאבת את כל הכוח הזה? מהו מקום ההשוואה?
אני חושב
נופלת לעניין הזה, אבל לפעמים אני חושב שזה אירוע לכאורה קטן שחליתי אותו בחיי, היה זה שגרם לכך שנשאבתי לתוך העסק. ואני אספר לכם סיפור שלא תאמינו. אבי זכרו לברכה היה ציוני בעיר רשבוד שבה אני נולדתי, והיו שם מעט מאוד ציונים, ואחד הציונים שהיו יחד איתו בחבורה המקדמת הזאת היה האיש שקנק קרקעות בארץ. ויום בהיר אחד הוא בא לאבי ז"ל וסיפר לו שהוא קנה אדמה בעמק בית שאן. אבל למה דווקא בעמק בית שאן? אז הוא אמר, מה השאלה? כתוב בגמרא שאם גן עדן בארץ ישראל, בית שאן פתחו. אז מי לא רוצה שיהיה לו שטח על יד הגן עדן? אז הוא קנה אדמה בבית שאן. אבא שלי קנה אצלו 20 דונם אדמה. לא ידע איפה זה, על המפה, מפה מצוירת יפה. בשנה הראשונה לעלייתנו לארץ, סחב אותנו האחד, אותי ואחי ז"ל, לטיול לראות את האדמה שלנו. אז האדמה נסענו מתל אביב לראש אליין באוטובוס, ראש אליין בראש העין, בראש העין נסענו ברכבת עד עפולה, עפולה עלינו על רכבת שנייה לבית שם, למוחרת, ובמוחרת בבוקר חיכה לנו ערבי בתחנת הרכבת של בית שם להוביל אותנו אל השטח שלנו. אנחנו נסענו עם הקרקרה שלו וראינו אדמה עם שפע של מים עוברים במקום, והוא גרם לנו בצל גדול כזה שהנה צומח פה פעמיים בשנה, לא כמו באירופה שרק פעם בשנה, פה צומח פעמיים בשנה. אמרתי לאבא שלי, אולי זה הזמן, באמת, אני רוצה להיות חקלאי, אני רוצה להיות עובד אדמה. אני חושב שזה היה הניסיון שאולי נתן לי את הדחיפה. צריכים לחשוב על הקשמה. אבי ז"ל ראה את עצמו מחויב לעשות משהו בארץ ישראל, יכול היה לקנות אז אדמה בתל אביב, אז נשיא הרצליה, אז אמר, זה לא יפה, זה דבור קני, הוא קונה בבית שאן. אז קנינו את האדמה בבית שאן. והנה, כעבור 50 שנה אחרי שקנינו אותה, בקושי רב, הקרן קיימת לקחה את האדמה והגילה אותו ליישובים שעכשיו נמצאים שם. אני מספר את הסיפור הזה כי באותו הזמן שאלת אותי לפני כן שהייתי רואה צאן, אכן נכנסתי לעבוד למקווה ישראל ורציתי להיות חקלאי, והחקלאות הייתה חלק מהגשמת הרעיון להקים תורה בעבודה.
טוב, שמתם לב שבאמת מושקו נולד בפלשבוק ולא בתל אביב, אבל בארץ הוא נתיר גבורה. האם אתה יכול לשתף אותנו בשניים שלושה רגעים גדולים, מיוחדים, שהיו לך, שאתה זוכר אותם, והם מלווים אותך בחיים שלך?
אירוע אחד שהוא עצוב ומשמח גם יחד. היה זה במחנות בקפריסין, כולנו היינו מתוחים ממה שיקרה בארץ ב-15 במאי, וידענו שיש בעיות קשות בארץ, מהומות, עוד לא קראו לזה אז אינתיפאדה, מהומות, ואנחנו בקושי שמענו חדשות שלא היו כל כך מסתרות. והנה ביום 14 במאי אחר הצהריים, ביום שישי, אנחנו שומעים את הידיעה הנוראה. עניתי אז יחד עם כל החברים שישבו צמודים למכשיר, מלכה נפלה, גוש עציון נפלה. ובאותה ידיעה ממש כעבור כמה דקות הודיע הרדיו המקומי הקפריסאי, הוחלט בתל אביב על הקמת המדינה. אני חושב שזה אחד האירועים הנוראים ביותר שאני נראה פחד. אני ישבתי יחד עם האנשים, התחלתי לשקוט, אבל לא יכולתי לשקוט הרבה, משום שאני השליח, הייתי צריך לחזק את האנשים באמירה שיהיה טוב. נכנסתי לחדר, גמרתי לשקוט קצת שם מה שיכולתי, וחזרתי ואמרתי, זה היום עשה השם, נגיד לנו איזה מחבור. ואז אמר שם היהודי אחד חכם מאוד, אתה צודק, אבל תראה מה שכתוב הלאה אצלנו היהודים אחרים, אז זה היום עשה השם, נגיד לנו איזה מחבור, אנא השם הושיענו. זה היה מצבי, זה אחד החרדים הנוראים והמשונים. אולי עוד אירוע אחד, קבלת האישור להקמת הישיבה והקמת הישיבה גם, שזה היה דרך ככה מהצד, ואולי הקמת
יכול לספר על זה?
טוב, הסיפור הוא קטנה. בממשלה, הממשלה ישב בתל אביב, לא בירושלים, באותו זמן, והשרים של הדתיים, שפירה ובור, כמובן תמכו בכל מה שאני ביקשתי מהם, אבל היה איתם לדאוג שאחרים יתמכו. האיש שאיתו הלכתי למאבק, או יותר נכון לשכנוע, היה השר יגאל אלון. זה אגב מאוד מאוד תמך בכל הגישה הזאת של השירות הדתי, ורצה לעזור לה. והוא היה זה שהוביל את המהלך ששמעתי לכם, הקמת ישיבת הסדר, שקראו לזה אז נחל, ומדבר היה 40 איש שורפי חרס, ככה היה מוזכר. כן, הוחלט להביא את זה לשבת הממשלה, הוא הראה לי, יש לי שאני אבוא לשם לשבת לחכות שהממשלה תדון, והראה לי את המדפס, שאני מתקיסים לפני כן לשבת הממשלה, את הצורה שבה מחליטים להקים יחידת נחל ישיבה בגוש עציון. נקודת סיום זה ביקשתי ממנו, הוא תיארה לי את זה, מה דעתך? אמרתי מצוין, אבל תוסיף ישיבה ויישוב. הוסיף בכתב ידו היישוב, ונכנס לישיבת הממשלה, כעבור איזה רבע שעה הוא חזר, מצאו, הנה הממשלה החליטה. כולם הסכימו, לא שמו תחלף, ישירה וישור. זה הקמת משום הלוס. אולי עוד דבר אחד שלא יאמר לכם הרבה. בין הבעיות שהיו לנו להקמת הישיבה הייתה מאיפה לגייס את הכסף. אז אחת הדרכים הייתה לשכנע אנשים שהנה אנחנו באים הולכים להקים פה דבר גדול במקום מסוים. חלק מהאנשים שלא ידעו איפה זה גוש עציון, אז לא ידעו להגיד כן או לא, אז לא התעניינו. אבל אחד, יהודי אחד אמריקאי, מאוד ככה חביב, ששמע על על הרב ליכטנשטיין, שמע על הרב אביטל, הוא דבר חשוב מאוד, בסדר גמור, אני מוכן לתת לכם סכום $50,000, זה היה הרבה מאוד, אבל בינתיים מה יהיה אם יחזירו את השטחים? מה יהיה עם הפלאק שלי, עם השלט שם החינוך שאני מתחיל? אז אמרתי, אתה יודע מה? יש לי רעיון בשבילך. הואיל ואני בן תוקותה מידה גם ראש ישיבה, ראש המוסד בשפיר, ישיבה אור עציון נמצאת בתחום שיפוטי, נשאר אצלך לישיבת אור עציון. ההוא הסביב וכתב לי מכתב באנגלית שאני חתמתי עליו, שבמשך 25 שנה אני מתחייב שהשלט שלו יהיה באותו מקום. אם לא, אז נעביר אותו לאור עציון. אני שכחתי במהסבור הזה, חלפו 25 שנה, לא תאמינו, האיש הזה נזכר, והודיע לי, אני שמח לבשר לך שאתה חופשי.
איך
קראו
לו האיש הזה?
אבל עוד, כשאתים הקמדאים על כסף, אז עוד. הבעיה הייתה, קשה לי היום להסביר את זה פה לחברים של שנתיים, המדינה יותר מסודרת ויותר חושבת שהיא תהילה וכדומה. הייתה השאלה שמי שהביא לארץ מטבע זר, המדינה נורא הייתה זקוקה למטבע זר, ואז הממשלה נתנה לו מה שקוראים מצ'ינג. מצ'ינג פירושו סכום מקביל. אם אתה מביא למדינה מכניס כך וכך סכום, הממשלה נותנת לך תמורתו את אותו הסכום בשקלים, בלירות, אותו הסכום. אני פניתי לפרחס פפיר שהיה ספר האוצר, היו נהנו יחסית שרים לא רעים, איש, איש יחסית קשה אבל מאוד הגון וטוב את מה שהגיע זה ואחת פרקישתי טוב בכנסת ואמר לי, אתה יודע מה? תבוא עליהם בשבת בכפר סבא, הוא היה גם בכפר סבא. או לא לא, אתה עדוק, אתה לא תבוא בשבת. בקיצור, באתי עוד ההצעה, אני מוכן לגייס סכום כסף מחוץ לארץ בתנאי שאתה נותן לי התחייבות שאני מקבל מחמש. על מה המדובר? אמרתי לו, סתם מן האוויר, ולא כל בעיה לי שמובן בעיה. $500,000. הוא שמע, $500,000 זה היה סכום משהו לא רגיל. אבל בסדר גמור, אני מתחייב לך שאתה יכול לומר בשבי, אתה יכול להיעזר לזה $500,000, אם אתה מביא את הדולרים, אנחנו נותנים לך מיליון. עם האמירה הזאת פניתי ליעקב הרצוג. יעקב הרצוג היה בנו של הרב הראשי הרצוג, כמובן, אבל היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. והיה לו יחס חם לעניין, ובמיוחד על כפי שהוא הכיר אותי בשביל את המסעות יצחק על שם הרב הרצוג, אז אני לא יודע אם גם קצת ככה יחסית יותר טובים. וסיפרתי לו את הסיפור, ואמרו, אמרת דבר מצוין, עכשיו מה עושים? אז שמעתי שאתה, יעקב הרצוג, יש לך קשרים אל קרב רוטשילד. זה על יד אבי היישוב, לא יודע אם שמעתם על השם, על הקשרים הזאת. יד אבי היישוב. כן, פנינו בדוקטור אחד, קוראים לו ראו, מיסטר דוקטור מודס ראו, בחיפה יקר מיוקק, שהיה מאוד מקפיד על כך שעשו להגיד, קרם רוטשילד, רוטשילד. סיפרתי לו את הסיפור, ואמרתי לו, תשמע, אתה יכול לעזור לנו, יש לנו $500,000 מובטח גם ממשלה, רק אני אתן את ההסכמה שלך. לא חשבתי שתיתן את כל הסכום, אני חשבתי מה שתיתן. ואז יעקב הרצוג קיבל איתו, ולא תאמינו, גם אני לא האמנתי אז, קיבלנו ממנו התחייבות וקיבלנו יום בהיר אחד, וזה אולי הרגע שתשאר אותי מה אירוע, צ'ק על $500,000. ואז $500,000 הזה, $500,000 השני, זה שהקים את הבניין של הישיבה.
משהו,
רציתי
לשאול אותך,
אתה
על השירים עם הרב אביטל שהיו שנים רבות כל כך. האם אתה יכול לספר על הפגישה הראשונה שלכם, או אולי עוד איזה רגע שהיה לכם ביחד שאולי הפתיע אותך בהתנהגות שלו?
אני לא הכרתי את הרב עמיטל זצ"ל. הכיר לנו אותו יעקב דרורי. אני גם לומר לכם בכלל, האיש יעקב דרורי היום נשכח, האיש פגד קיבוץ צה"ל שהיה מראשי קיבוץ הדתי, והיה מאלה שבתוך הקיבוץ היו מעט לימוד תורה מוגבר, והיה האיש שעסק בישיבה, ירם ביאל. אני פגשתי את עזרתו, הוא עזר לנו מאוד מאוד, היה ממש בין המקימים הראשונים של הישיבה הזאת. יעקב דרורי, השאלה הישנה שהייתה לנו, יפה מאוד, עושים להקים ישיבה, אבל מי יהיה ראש הישיבה? אמר יעקב דרורי, אני מכיר מישהו שאני זוכר שהייתה לו, החתכה שלו הייתה בדירות יצחק. ואני זוכר אותו שנתן שיעורים בסעד. בוא ניגש אליו. יודי שאני אומר לכם משהו יוצא מהכם. טוב. הפגישה הראשונה הייתה עם הרב עמיטל בלשכת תליית הנוער באיזה משרד שרחם לי. מה אני אגיד לכם? התרשמתי עמוקות. לא רק מן הדרך שבה האיש קיבל אותם ושמע את העניין בהגיד יד אופן מאוד חיובי, אלא גם הרצון לתת יד לדבר גדול. זה לא היה עוד איזה הצעת משרה לעבודה, אלא הקמת מפעל גדול. ואז התחושה הזאת הייתה לדעתי הקובעת, שם הסכמנו בינינו על עסקת יששכר וזבולון, שהוא מקבל על עצמו את כל הנושא החינוכי והרוחני, ואני מקבל על עצמי את הצד המעשי. אני חייב לומר שהוא עמד בדיבורו 100%, אני ביקשתי ממנו גם אחר כך שיעזור לי גם בצד הגיוס של תקציב. אבל זו הייתה ההתחלה של השותפות הזאת. והדבר היותר חשוב מזה, שהוא הציע את הרליך מסתיים. שלהם הרליך משנה את כמה כאותה, אותו דבר, לא ידענו מי האיש. הרב אמר, אני בעד לקחת עוד בן אדם שני לישיבה. במעמד שווה של ראש ישיבה, כן, ואכן כך הוחלט ברבי משתיים בא, ואז ראינו לפנינו עד כמה שההחסתקה הזאת עכשיו היום הזה היה נכון וצודק. מיד ראינו שאנחנו פה זכינו לדבר שאין לו אח ורע, לא בעולם התורה, לא בכלל, שני אנשים גדולים שבונים את הישיבה הזאת בשבילם למעשה הישיבה קיימת. ואני לחזור ולהקיש את זה לא אחת, עם כל הכבוד לבניינים היפים ולמלון שבות שלנו. הישיבה זכתה ממה שהיא זכתה בזכות ראשי הישיבה שקיבלו. והם הם שתנו למעשה את השם הטוב שלנו.
תודה רבה,
משה.
תודה רבה
לך.
יש כאן שאלה מהקהל.
כדי שכולם יבינו את השאלה אני אתן רקע קצר. ביום כ"ח באייר, יום רביעי בשבוע, בתשכין כ"ז, שוחרר גוש עציון. מושקו יושב, נכון? ושפיר. וברגע שהוא שומע שמשחררים את גוש עציון, מתחיל לכתוב ביומן שלו איך בונים אותו בפועל. אני ראיתי את היומן, ראיתי את הדפים. לא שבועיים אחר כך, לא חודשיים אחר כך, לא שנתיים אחר כך, תוך כדי המלחמה, עוד לא ברור איך זה מסתיים, מושקו רושם ביומן שלו על השכמת העיר. אני נדבר עם חזני על זה. אני ראיתי את היומן, לא הייתי להקראי וקוצר, לא רוצה להריך את זה. רב קוקי כותב שבקטע שנקרא צפיית הישוע היוצרת, שאדם שצופה הוא לא מתייש לרגע. מושקו, אני רוצה לשאול, אתה חלמת על גוש עציון מרגע שהוא נפל וחיכית עליה, וברגע שהשנייה הזאת הגיעה כך כתבת? אשמח שתספר לנו לרגע הזה.
זה לא רגע, זאת חוויה של אותו יום. כפי שאמרתי, הנורא שבמלחמת ששת הימים הייתה חיה, שהניצחון היה כל כך גדול, שזה גרם בציבור שכבר לא צריך לעשות שום דבר, העסק כבר הולך מעצמו. אני מזה חששתי מאוד, ובאותו יום שראיתי לעיניי ששמענו ברדיו על הניצחון הענק, על סיכום באתי הביתה, ציפיתי בפני את הפשוט ניסי ניסים, אבל תשמיד, זאת ההזדמנות שלנו. עכשיו, להכירי את המצב בארץ, ביותי יפה מאוד, כי מי יחמאס בממשלה, מי שעכשיו יבוא ויציע משהו, זה יצליח. ואז באתי בהצעה, שמעתם פה, אותה הצלחה, אותה... כמובן, הייתה מסיעת התשפה היא נורא מאוד, אני מודה, אני היום מתחיל לחשוב איך, אני חייב לחשוב על אותם פרטים שרשמתי, אבל כנראה שבכל זאת, הייתה לזה משמעות מיידית. אני חושב גם כן, שחלק חשוב מהעניין היה האמונה שאנחנו צודקים בזה. מי שבא וטבע את ישובו מחדש של גוש עציון, לא היה לנו ויכוח עם אף אחד. לא שרצו לקלטן, לא שרצו לעזור, אבל לא הפריעו. ובזה, הואיל ולא הפריעו, יכול להתקדם. ישיבה כאן הייתה ההתחלה של אותה בנייה גדולה שאחר כך.
שימים בודדים קודם קראנו פסוקים שעומדים בסתירה, לפסוקים שלו, ועדיין לא מנונה שחוק, קראנו קהלת, וזכור את בורך על ימי וחובותיך, עד אשר יבוא אליה, ישרים אשר דומה אליה בית חפץ, עד אשר לא תקשר, השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו הידים אחר הגשם, ביום שיזו שוגרי הבית והתאבדו עד שחיית, ובקלו התוכנות כמעטו, וחשבו הרועות בערובות, וסוגרו בדלתיים בשוק, בשפל כל החכנת, ובהמשך גם יבוא העיראו וחתכבים בדרך, וינס השקט ויסתבל את הגב, ותבר האביונן. לא כל אדם זוכה למות שלא חלתה היום ולא נסרקו. ואנחנו שגדלנו שנים קודמות אצל מורנו הרב אהרון ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, אנשים פה צעירים לא יכולים, אני חושב, להבין את הכאב. מי עוד מהתלמידים שזכו לשחק איתו כדורסל, נגדו, כדורסל. שחקים
כדורסל?
אבל אני אומר, ראינו אותו בשיאו, וראינו אותו בכוחו, וראינו אותו בגבורתו, במשך שנים קרובות בתורה, ובכל מעשיו ובכל מה שעשה. והפסוקים האלה בספר קהלת היו קשים, קשים לנו עד מאוד, כשהיינו אותו עובד בתקופה הזאת, עבר אותה בדוניה, וסבל בשקט רב, אבל אי אפשר היה שלא לראות את הכאב על הפנים. כולנו היינו, בבחינת, והמה בוכים פתח אוהל מועד. כולנו בצער גדול, כולנו בכינו בלב, וכולנו אמרנו מה ניתן לעשות, וזוהי גזרה משמיים, כולנו בבחינת והם הבוכים פתח אוהל מועד. אחד בלבד זה, שכשכולם בכו פתח אוהל מועד, היה בבחינת וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה. שם אנחנו מגיעים את הפסוקים, מדברים על קנאות ומדברים על ביקורת, שניהם כאן אני מדבר על דבר מסוג אחר לגמרי, שכולם בוכים פתח אוהל מועד, ואחד קם מתוך העדה ומחליט לא לבכות אלא לעשות מעשה. האחד הזה היה חברנו במידות כמוהו. מעשה שאיננו פשוט. נבוא אחרי שישראל הרכובה לקרוא שניהם מעשה של 5 דקות, וגומרים ואחר כך מקבלים שבחים מן הקדוש ברוך הוא. ואילו כאן מדובר על מעשה סיזיפי, מעשה של שנים, מעשה בית השקל. זה לא כמו הברכה שיש לו עכשיו לרבי דוב שמטפל בבת שלו, שכל יום היא יותר גדולה וכל יום יכולה לעשות מה שלא עושה אתמול. שמטפלים במורנו הרב, וכל יום פחות משהו. זה דבר מתסכל, זה דבר קשה, זה דבר סיזיפי, זה דבר שלוקח ממך את הזמן, שלוקח ממך כל דבר. הוא עשה את הדברים האלה בגבורה רבה, הוא עשה אותה במסירות שאין כמותה. מה שאני לוקח איתי מתוך המעשה הגדול של רבי דוב, שאני קטונתי מי לדבר עליו, זה רק את שני הפסוקים האלה. את והם הבוכים פתח אוהל מועד, ויעב נלחס בן אלעזר, ויעקב מתוך העדה. הידיעה שיש רגע, שבאמת בכי וצער, אבל יש מה לעשות. והמעשה שלו היה מעשה כל כך גדול, כל כך חשוב, כל כך שינה את התמונה, עם כזאת מסירות, עם בלי שום ציפייה לשום תמורה, כאשר עושה את זה. חשתי, כשקראתי, קטן בלשית, כבוד גדול, הישיבה מעניקה למישהו, שהיא מכבד אותו בחתן בראשית. אני חשתי השנה שרבי דוב קרול העניק לנו כבוד גדול שהוא היה אצלנו חתן בראשית שלנו.
ברשות אנשי הישיבה והציבור החשוב שנמצא כאן, רציתי להתחיל עם הערה מספר בראשית, פרשת השבוע, ששייך די שבועם אחד, שיש במסר גם למצבנו כיום ובאים אחרים. נוח הודיע לשלושת בניו, שמהם נפוץ משלחות האדמה, ויותו קרוב ל-500 שנה. כי הוא מופלג אפילו בדורות ההם, נולדים תולדות, כשמי מאיר רש"י על התא. לכאורה, יש הסברים אחדים אפשריים לתופעה זאת. רב הקוד עתיר בבוגר מאוד, ב-497, משהו כזה, שנים ארוכות של עקרות, לא עובר לאשתו, זאת אומרת, עוד בשנים של כך, עוד צירוף בין הגורמים. בין כל רחוב, יש להניח שלנוח ומשתפתו, יהיו רגעים לא מעטים של ספקנות, של דאגות, אם יוכל להזכר להקים משפחה. בלי להיכנס לדרוש של השעות, התוצאות מדברות בעד עצמן, הוא לא התייאש, הוא זכה להקים משפחה שממנה נבנה העולם. נתחיל בצד האישי של ההערה הזאת. שמחת תורה לפני שנתיים, שמחת תורה לפני שנתיים, השתייכתי עדיין למעגל הממלכות, טרם פגשתי את אשתי. ברוך השם, נשמת השם כהרפיים, היה במהים השתנו, נתחיל להקים משפחה. זכינו גם שביתנו אבידה יקרה,
היי,
זכתה שמורנו אומר, אבל לפחות אותה להציג אותה בידיו, ביקור בית. אם אתה רואה שבוע לחדים דובן, רק הצלחתי לצלם את הרגע הזה.
זה היה תשובה יפה.
יש לכל כך לדעת אותו ושארגנה את המושב הזה גם כן. נראה לי שיש מסר אישי וציבורי גם לאחרים לרעיון הזה. חשוב להמשיך להשתדל ולא להתייאש, אפילו אחרי שנים של השתדלות, בין אם זה בענייני שידוכים, הוריות, עוד כל מיני תחומים בחיים, כל אחד לפי האתגרים שהוצבו לו. כדאי להמשיך להשתדל, להתפלל ולקוות לישועה. בצד הציבורי, עם ישראל לדורותיו גם חווה את התופעה הזאת, ממשיך להתקיים אחרי כל מיני איומים וקשיים לא עלינו, ואף ימינו אנו, ואף בימים אלה ממש, עלינו לזכר שגם עצמי שנים בלתי מוסקים לא תמיד נשארים כך, שעלינו לדבק במשימה, להתפלל לשוע את השם, עד שנזכר לצאת מהמצוקה במהרה בימינו. אחזור למשימה העיקרית שהוטלה עליי, ואתחיל עם זיכרונו של שמחת תורה. כפי שאמרתי לרב גולדין, שחזרתי לישיבה אחרי שהייתי בחו"ל שנים לפני 8 שנים, היום שהכי התגעגעתי לישיבה בשם שלימדתי בחו"ל, היו הרבה געגועים, היה בלי שום ספק שמחת תורה. תחושת שמחה של מצווה ושמחת תורה של תורה, שמחה שמוגשת פה בישיבה, מימדים שלא הצלחתי לחוות שם. והדגם, המודל, אב הטיפוס של השמחה הזאת, היה מורנו ורבנו הרב ריחשטיין זצ"ל. החוויה שלי לפחות, מי שלא ראה את הרב ריחשטיין בהתקפות, לא ראה שמחה של מצווה מימיו. זכורה לי שנה אחת שרקעתי ליד לפניו לחצי שעה של תורת השם תמימה במבואה ובעצימת עיניים יכול עדיין להיזכר בעוצמת התעלות השירה והריקוד גם עכשיו. תחושת התעלות זאת הייתה רגע שגם משם מעלתי תורתך בידי רב הקדמה ואחר שאלתי ברוך אלוקינו וכמובן באשרי אישו ישכחקה אשרי אדמו זולח. עוצמת השמחה, שמחה של קבלת התורה, שמחה של הזכות ללמוד תורה, שמחה של בחירת ישראל, כל אלה באו לביטוי מרשים במהלך שעות של שנת שירים אלה בהתקפות. שמחה של מצווה שבאה לביטוי במילים אלה מזכירים את דוד המלך בעלת העולם ירושלים בספר שואל ותועלים מילה במילה את דברי הרב המסוף וחודדה וזרם מהגניש לשם ואני מקריא. השמחה של כל ברמה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה והרת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא כל המוני עצום שמחה זו ראוי לפרם בנו וכו'. וכל הרגיש סעתו וכל אין כבוד ועצום מתכבד בעיניו במקומות אין וחוטא ושוטר וכו', וכל המשביר עצמו ומגן גופו במקומות אין הוא הגדול המכובד לאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר ומקדותי עוד מזאת ושבאיתי שפר בעיניי ואין הגדולה מהכבוד על לשמוח לפני השם שאומר מלך דוד מפזר ומתכבד לפני השם. וכפי שהמגנים שאחרים מדבר על המקום ועיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות את המצוות מצד שהן חובה עליו ומוכרח פעלוס לעשייתם, אלא חייב לעשותם משמח לעשייתם, יעשה הטוב מצד של טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת, ויקר בעיניו תוכן, ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו, וכשהוא עושה מה שאומר בשבילו, ישמח ויגיד, לפי ששמחת שער דברים תגיד דברים בטילים שאינם קיימים, אבל השמחה והעשיית המצוות ולמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית. ובדבר ששלום בדברי דרכי מסרו שיבח שמחת התופעה ואמר ואין ככה ודרך הישמח ליבי גם אני. בשנים האחרונות הייתי ציר של הרב הכבוד, לא החזיק עם רמת שעות, כפי שהייתה פעם, היא הוחלפה עם תופעה חדשה, לצד ההקפה שלו, שהוא שעה עוד קנה עד השתקן, חלוקת סוכריות ילדים זמן ההקפות. שרים זו דבר ראשונה, נדהמתי. איך אפשר להתנגש את מנה בזמן ההקפות? אבל, בחשימה אחרת, נוספת, שמחה של סבא ילדי תמידיו, וחילק סוכריות ולמיתרים, ולתת להם שמחה כפי דרגתם, ממש כפיתיון, ממש של שמחה בבית הילדים. חבר שלי, אתם נמצא כאן כרגע, סיפר לי פעם, ופעם, בשנים האחרונות, ראה הרב עובר לידו, כשהיה בנו הקטן, שאל את בנו, אתה יודע מי זה? ענה הבן, כן, זה האדם שחילק סוכריות בישיבה בשמחת תורה. אבא נפעל, ובאתי שם ששמע נורא, אמרים שהימוד התורה והעירה הגדול לא נרום כבר מילה, נפס מילה ילד עם חלי סוכריות. אבל במבט שני, ליד את זה, אדם שביאו סוכריות יכול להיות ממש גדול אדום. הילד לא בשל לקבל מהרה בשמחת התורה שתיארתי קודם, השמחה הגדולה שיוכל לקבל בשמחת תורה והישיבה היא קבלת הממתק. ואם כן, הרב יצטרך להעביר את המסר לילדים שרבק לאחור מסתבר שלא זכו להביא את גדולתו בחייו. עוצמתו המדהימה של רבי חושב בא לי לביטוי במשך חייו לא רק בשמחת תורה ולא רק בימים הגדולים, אלא ביום יום פינים כסדרה מנוספים כלכתם. זכורה משיחות של אחרי החגים, דרך השיחות 20-20, שרב ביטא את האתי, אך זה מותר מכך שהתלמידים לא הצליחו לשמר את ההתעלות ואת ההתנסות מראש השנה, מובן אחד, לפורים, מובן השני, משבועות, מובן אחר, ועוד טוב. היה פשוט לו שאדם עוזר חי עם הסיום הגדולים, וכוחות אלו ממשיך הלאה. עד השנים האחרונות לא נראה שתחושת העייפות, תחושות דומות עם לה. היה נראה קיום מהלך שילכו מחיים לחיים, שילכו ולא יעפו, ירוצו ולא יגעו, בעיית מעדיבות ברמפות על כל המספרים, בדהירה לכיוון המועדון, לעבר שיעור אחרי שיעור, ימי תענית של שיעור יומים, בחבורה לכהן, בשיחה לישיבה, בקירת ההפטרה, ועוד ועוד ועוד. ולאב רעים, בשנים האחרונות, החושה שיצטרך לדחות את הכל השנה, השנים, פסע אותו. הוא יצטרך להסתגל למציאות אחרת. מציאות שהוא יכול להשיג דברים מסוימים, אבל לא יכול לדרוש לעשות כל מה שיצא לדרוש. אבל לא היה פשוט בשבילו, לא היה פשוט במקרה. איפה הוא אש היה למוסלובך? וזכיתי לראות דברים נפלאים גם משעות החושה, שבהן זכיתי לעמוד בצדו, מישהו נזכר. אנחנו נערב לכל חתנים, אז אתחיל בהקשר זה בסיפור שקשור לך. בשנה האחרונה לחייו, זכיתי ברוב הימים, כשאני החלתי לעזור לרב בהנחת תפילים. כל יום לפי הזהר נדרשת. היו ימים מסוימים שמרוב חושה היה קשה לו אפילו לברך לקרוא את התפילים. אבל סבורה יש לכמה ימים כאלה, הוא אמר בכוונה מרשימה. את הפסוקים בספר הושע, שנהוג להגיד שקושים פותחים על האצבעות, ויראה סליחי לריב, ויראה סליחי לצדק, ומי שמתייחס ורחמים, ויראה סליחי באמונה, וידע את זה שם. וגרים שאפילו חזר על זה כמה פעמים. אז אם כמה ישירה הקדוש ברוך הוא הגדולה, שלב הוא מגדול את הפרק ראשון לאחרון שמה שפניך, שבאתי לה הרבה יוזם האחרון, באו די ביטוי מדהים במירה פסוקים האלה. זכיתי בלחוש ולו במעט. את עוצמת הקשר הזיקה של הקדוש ברוך הוא על אף חושתו שמנעה ממנו את התפקוד הרגיל והמדהים שלו. ורס לי לעולם, ורס לי לצלת, ומשפט, ופס ורחמים, ורס לי לבנה ולדעת את השם. אז זכיתי להציץ לא רק הקשר שלו עם בורו, אלא גם הקשר שלו עם זולתו. מבני משפטו, מגדול ועד קטן, שהקשרים ללא לבנן חזקים ביותר ולא אפרד, כפי שמניח כל מי שהיה בסביבתם ראה גם בתקופות צמיחות וגם בתקופת העין. בשנים האחרונות, הלימוד עם אחר אריאל, הלימוד עם אחר אריאל עמד ממש בראש מעיינה. אז ראו פעם לפני כשנתיים, ניסו להגיד איזו פגישה חשובה עם רבנים אנשי ציבור, וניסו להתבר עיניי של אריאל מגיע לישיבה תיכונית, לפני שהוא נראה ישיבה. ניסו לשרת את זמן הפגישה, כך שהייתי תמת בזמן לימוד עם אריאל. סירי מכל בחור, ונרצו לתפוס על הפגישה בשבוע של האחרון. עוד מעשה היה שקרה לי כאן כשנתיים, בערב ערב ראש השנה, יש פה אנשים בחדר ששמעו מהם את הסיפור הזה. הרב ירד לי בית המדרש של חיים לך, שאלתי אותם אם רוצה ללכת לבית או שאיר בלימוד, שאלו את הדירות, אבל שיש דבר אחר שצריך לעשות קודם. ארבע בתקופה הזאת, זה לפני שנתיים, לא לפני הרבה שנים, יכול להבין שהוא כבר לא היה בסיום עצמתו, וההליכה כבר לא הייתה פשוטה עבורו. הוא עבר כבר לחבר המשרד, ושם ירד, שם אישית בבית המלאכה, ושם עבר למדבר. כל זה למה? הוא רצה לאחר לעובדי הישיבה שנה טובה, להודות להם על כל מה שאתם עושים במשך כל השנה. נדהמתי. מי שאישית כזאת מעובדים, מי שהכרה טובה כזאת, מי שסירות דפש, תאמינו לי, הנדחה הזאת הייתה לא פשוטה, עליית לדבר הדרגות, עבר במדבר, מיד אחרי שטיפה, כל החשוב שיחסית, לכן ברכה אישית כזאת. זוכר, נוסיף, לא כתב, וזה הגיע למדבר, ויעקב, מגריב יעקב, יעקב מדבר, כן, זה של... יעקב, גבסו איפה כולם, כולם פה, לא יעקב במחסן. ויחכה. אמר שיעקב כמו מי שיצא מתוך, שירו אותו מתוך דעת, מה שהוא הגיע, הוא עמד, חיכה שכולם יגיעו, ויוכל לאחל להם. זה היה פשוט משהו ראשים מאוד. אבל שלא תהיה כאן יבנה. המילה תודה לא הייתה הסמודה של ערב ראש השנה, שחתיבה מוצאה מוצאה בפני יום הדין. הייתה סמודה יומיומית כפשוטו. סיום סעודה, אחרי ברכת המזון כמובן, כבוד המדין לקדוש ברוך הוא, והרב ברור מדינו תודה רבה, אם זה בבית, אם זה אשתו, אם זה במקום אחר, אז מי שהכין את הסעודה, וגם אחרי, אפילו אחרי סעודות בישנה, הוא עושה גם כן להודות העובדים ולהודות, מי שהכין את הארוחה. בשנים האחרונות, כשהיו הזדמנויות לאחרים לעזור לו, דבר שהיה בלתי אפשר לכל השנים, תחילת דלתות, מסגרת ספרים וכדומה, תמיד הודעה על העזרה. פעם, בחודשים האחרים, אחרי שהתחלתי בתפקידי בצורה רשמית, עדיין ישבתי ברמב"ם, מי שזוכר, וזוכר שהרב עבר לידי, והודה לי על משהו, לא זוכר כבר. אחרי שהרב עבר, אחד הבחורים הצעירים פרק, הוא לא אמר לי ככה אף פעם. עניתי לו בחיוב, כנראה שלא עשית הרבה שום דבר. הפגישות הזו התבטא לא רק בהפגעה טובה, אלא גם בדרישות מחמירות מעצמו ומאחרים לתור נחמי. זוכר בשיחה בבית הסים המצרי, שהוא תמה על בחורים שלא חזרו בתחילת השבוע אחרי שבת בבית, ואז לא היו שם אותו צמאות. אילו היית עובד כיום פה בישיבה, אם היית מגיע בשעה כזאת, איך הם חייבו שאתה כתמיד לא מגיע לרף הזה? היום שמחויבות של אלימות צריכה לא לשפוט, לא לרדת מפעילות אחרות. הוא בשיחה לפני חור, לפני יותר מעשור, אחרי שבחור אחד, סיפור של... טוב, בחור אחד שהיה מלוי למטון, תלה פתק, בעילום שם כמובן, שבטיב הרב הבין שהוא לא הרשה למחדים אחרים לקרוא את העיתון שלו גם להחזירו אחר כך, הוא הסביר שהתנגדו את בסדר, בסדום! זוכר הוא צעק שלך הייתה באנגלית בסדוי! הוא חושב שגדלת כזאת ראויה בסדר גמור בצנאי שאתה רוצה להתארג מולדת סדוי המסר נקלט מיד. אבל אני חושב לרקע להבריך לשתיים שאדם גדול בתורה ענה, בעל עוצמות, רגיש, שקדן, מטפיק ועוד ועוד שראה את עצמו כאדם עם השולה והתקשר להבין שלא כולם מצליחים להתנהג כמותו ולהסיק כמותו, באמת חושב שיש הצדקה לכך, ואני אסביר. אני, ואני מתאר שבכך אני כרוב עמוקה של אנשים, ועוד לא רואה את הסיק כמתקרב אליו בתור כבר בעיקר. ואף על פי כן, מה שהרב יצא, זה לא היה חיים שמעבר לחיים בעולם הזה. הוא פשוט עשה כמו שצריך. כל כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא יישם ונמצא אותו עד איתו. כששאלו אותו פעם, מה רצה שיבחרו על מצבתו, הוא אמר כזה, פשוט להשתדל. זה נשמע נורא, כי להשתדל ולא מצליח, אני מניח שזה היה חלק מהחישוב, לא לכתוב את המילה הזאת על המצבה. חלק מהחישוב, אחד החישובים אני מניח. אבל, לא נראה לי שזה מתכוון. מתכוון לכך שמשהו בעצם עשה זה להשתדל, להשתדל, להשתדל. עד שהגיע, להנחתנו, להנחתי ובכל, במדרגה של השני שלא משתכף, ובן אדם נדעם עצמך. אני יודע שכמה רוצים לשמוע מהילדים על המדריך שלנו, אני לא אוכל לסיים בלי לדבר קצת על הרב עמיטל, אז אני אסיים בהכרה טובה שלי. לא הרבה דברים עכשיו אומרים ואומרים על הרב עמיטל זצ"ל, מפאת כבוד הציבור והשעה המאוחרת, אבל חוויה אישית אחת שמתאים משהו על הרב עמיטל מחויב לחלק איתכם. דיברתי על חוויות של שמחת תורה עם המדריך שלהם, אפשר לדבר על חוויות של הרב עמיטל, מלחגים שונים, מהוראות שונים, ורציתי להתמקד לרגע על ליל הסדר, אני חושב שלא בעונה, שזכיתי להשתתף פעמיים כי קצתה לאחד מן המשפטות. אז כי בקיצור חוויות אחדות שחרותות בזיכרונים. קבעת אתון בהתחלה ובסוף, הוא נכנס, זוכר, חוק, דבר השנייה שלי שם, אחרי זה בשינת מחר, זה אחרי הסד מוריי, בניגון באמת זה היה משהו שתפי, הניגון הזה, זה באותה שנה, זה לא היה כל שנה. כל שנה? כל שנה. זכרתי לאחרי הסד מוריי, בניגון ברומן, שקבע בתחום נער, הוא הגיש לראש ובראשונה, הליכתו של רב ישראל אחרי הקדוש שלנו, שזה היה משה המקופחים של הרב הסדר רב ישראל ראשי אחרינו, שצריך... ובסוף נקראת שיר השיר, מתבקשים בקסומה. ליל הסדר נתחיל להסתיים בקשר של רב ישראל והקדוש ברוך הוא, וכך היה הרב מטעם כל יומיים. לא זיכרון אחד, מרשים מהפעם הראשונה שהייתי אצלו, אז זה היה בטוח שהיית את השנה, מיד אחרי מה נשתנה, מרשים אחד מנכדיו הדרכם, אמר לו, בוא אספר לך סיפור. תתחיל לספר בצמך. לא סיפור מופתי, הסיפור אמיתי מאוד. אני מקווה שהרב מיטל היה מאשר לי על הצמצום, אף אם לא על אותו. אז אם בהכרה טובה, הגעתי לאישה לפני 20 שנה, כאשר את הרב מיטל מה שקיבלתי ושל אנשים שנחלו לו מהמקום, ומקם היום מותר. סיפרתי מעט מזה היה ממה שקיבלתי נוריד לו בבית ראשי הישיבה בצל, לא אנסה לתפל בעיקר לגבי מה שקיבלתי כשאני אמשיך לקבל מראשי הישיבה שליטה, ובצל את הרב. נתחיל בפסוק, הדברים שכן אמר. אחת שאלתי ראית את השם מוכר בקש, שיתי ראית השם כלומי חיי, וחוזר בגלל השם, בקר ראית. אנשים תדבר יותר כאן לבטל את הקשר שהיא מרשה בצורה הפוכה. איך לא הצלחתי לצאת מזה? פעמיים יצאתי מקומות מסוימות, לחול, אבל מיום שהגעתי כאן לישיבה, ליבי לא זז מן המקום. בשלוש השם שלי בוויו, הייתי נקז בובים של הישיבה לחבר'ה צעירים שם, מספרות של הרבו שלי אשרו אצלי בטלפון, שותה בטריבר, טלפון קווי כמובן, לא היה לי לצייה, ואחרי שסיימתי תואר שם, חזרתי לו שלוש שנים, מפרות ומחזקות פה בישיבה. אחרי תקופה זאת מסיבות שעות, קברתי לחול, לימדתי שערה בשביל משיקגו, כל מוצאי. בסוף תקופה זאת חזרתי, הביתה פה לישיבה. מאז זכיתי לשלם גם בקהילה, אני מודה לחברים מהיישוב, שהגיעו אלינו לכולם, אבל אין זה עניין כרגע. כמובן, הקשר שלי הישיבה היא לא כמו שהזכיר גם כמפני, לא לגן, לא לאבנים, לא לדר שלו, במיוחד הדגים. מסודר בחבורת האנשים, גם אותם שתקפו קבע, וגם אותם שעוברים ושווים עם השנים. אני מכיר חבר כבר ב-25 מהעצורים האחרים, חמישה מהעצורים האחרים, נוסף על הבוגרים האחרים שפגשתי במשך השנים, חבורת האנשים זאת עושה את בית הישיבת האוצר כמשפחתי לכל דבר. ובכן, כבוד גדול הוא להתעמוד לפני כאן הערב, להתקבל בקניין לידה, לא רק לפני כמות מרשימה של אנשים, לא רק לפני אנשים חשובים של עצמם. אלא על ידי משפחה תומכת ואוהבת בית שבת הרציון. אני רוצה שיזכה לעלות מעלות התורה והמירה בדרך שסללו לאבותינו, כל אחד ולכו שלו, הישיבה לדרכה שלה, שיזכה לצורות כבוד לנו וכל בית ישראל שבוע טוב וכל.
Yeah.